כאמור, בסוף השבוע הזה אנחנו עדיין בתוך החג עצמו, אבל אוטוטו אנחנו נכנסים לממונה. קצת השכלנו, קצת למדנו על מנהגי החג, פדרציה העולמית, זה היה נחמד ונעים. עכשיו אנחנו ככה חוזרים קצת למקומות הקבועים שלנו, וגם הבוקר אנחנו רוצים לדבר ולתת טיפים מנושא כלכלת המשפחה. הבוקר אנחנו רוצים לדבר קצת על הלוואות ועל צריכת אשראי. רוצים לומר בוקר טוב לדוקטור אורלי רדליך, יועצת הכלכלת המשפחה של מכון רדליך בקריית ביאליק. בוקר טוב לך.
בוקר טוב, נועם.
בוקר טוב, שמח. חג שמח. הלוואות וצריכת אשראי זה חלק בלתי נפרד מההתנהלות הכלכלית שלנו. אפשר לחיות בכלל בלי זה?
אני יכולה לספר לך כמעט על 18 שנה בלי זה.
על בלי הלוואות ובלי צריכות אשראי למיניהם?
כן, כמעט בכלל ומסתדרים מצוין. בהחלט אפשר, אבל זה לא משהו שמאפיין את האוכלוסייה שלנו.
נכון.
בטח לא עכשיו. עכשיו אחרי, אתה אמרת חג שני, אז היו לנו באמת החג השני לפנינו, ויש לנו עוד יום את העצמאות קדימה, והחופש הגדול, והילדים אצלנו בבית, אז זה מן הסתם מקור בלתי נדלה להוצאה של כספים, וכמובן מיד אחריהם אנחנו מחפשים איך לשלם את זה, וישר מחפשים את האשראי, את המסגרת, את ההלוואות.
אז ספרי לי איך חיים באמת 18 שנה בלי הלוואות ובלי צריכת אשראי, שאני כרגע בהלוואה שם בצד למשל את המשכנתא, כי זה באמת משהו שקצת קשה לחיות בלעדיו.
נכון, המשכנתא, אני באמת לא מתייחסת למשכנתא, זו מסוג ההלוואות שכן אנחנו צורכים. אני מדברת על ההלוואות השוטפות, ואתה ככה, עשיתי גוגל על המילה הלוואה, לא מסובך מדי.
מה גילית?
זה פשוט לא יאומן. לא יאומן, הלוואת דיגיטל בקליק עד 130 אלף שקל, יש כל מיני סיסמאות כאלה, עד 15 אלף שח במיידי ובמזומן, עד 50 אלף שח ללא ערבים, ב-48 תשלומים. זה מאוד 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 מפתח, האמת. מדינת ישראל משופעת בהצעות של אשראי והלוואות. בסופו של דבר מה שקורה באמת זה שאנשים מגיעים אלינו עם מינוס גדול מאוד, חריגה מהמסגרת, חשבונות ענק בכרטיסי אשראי, וכמה וכמה הלוואות. זאת אומרת, אנחנו בעצם לא לומדים מהעניין, אנחנו לוקחים הלוואה, מכסים מינוס,
מאחדים הלוואות אותה. מפורקות להלוואה אחת גדולה. מי חי טוב מהלוואות חוץ מהבנקים?
כל המוסדות הפיננסיים. מי שחי טוב מהלוואות, האמת שזה לא אנחנו הצרכנים, זה רק נראה שכאילו בטווח הקרוב אנחנו חיים טוב מהלוואות, אבל בסופו של דבר בחשבון הסופי מי שחי טוב מזה זה באמת כל המוסדות הפיננסיים, בנקים, כרטיסי אשראי, קופות למיניהן, חברות ביטוח, הם חיים מצוין מהלוואות שאנחנו לוקחים.
בואי נעשה קצת סדר בעניינים. הלוואה היום עומדת על סטנדרט ריבית של כמה, 10% ומעלה? לפחות 10% ומעלה.
לפחות היום בעצם אתה הולך לבנק, מדברים איתך על פריים פלוס, מה שבעצם הצרכן הישראלי לא ממש בודק מה זה אומר. אומרים לך, היום הממוצע מכרטיסי אשראי והלוואות בנקאיות זה פריים פלוס 5, 5.5. אם היום הפריים עומד על 4.5, זה סדר גודל של לפחות 10%, כן, שנתי. אנשים בעצם לא שואלים ולא מבינים מה זה אומר. הם הולכים, אומרים כמה אני מחזיר כל חודש, לכמה הכי הרבה זמן אפשר לפרוס את ההלוואה.
לא תמיד אגב הם מבינים את המשמעות של ההחזר החודשי, והם אומרים לא משנה, כך שייתן לי, שחרר אותי, תן לי את הכסף אחר כך, אתה אומר אחר כך לשבור את הראש איך מחזיר את זה.
נכון, נכון, ואני יכולה להגיד לך שהיו אצלנו לקוחות שסיפרו לנו בגאווה רבה שהם הצליחו לקבל 48 אלף שקלים מהבנק, בלי ערבים וממש הלוואת אקספרס, ואז כשעשינו בדיקה הם משלמים את ההלוואה במשך 5 שנים, בסופו של דבר בלי קשר למדד עדיין, רק הסכום שהם מחזירים כל חודש כפול ה-60 חודש שהם ישלמו הגיע לסכום של 66 אלף שקלים. אז הם לקחו 48, הגיעו ל-66, מה שאומר שהם שילמו הלוואה הזו 18 אלף שקל, וזה עוד ללא ההצמדות או השינויים של הפריים, מעל 13% ריבית.
זה המון.
אף אחד לא חושב על זה שנותן כל כך הרבה כסף מתנה לבנק, ובסופו של דבר זה מה שגורם לנו לעוד גירעונות.
עכשיו בוא נודע על האמת, גם כשאנחנו נכנסים לחברה סלולרית, לוקחים אייפון ב-170 שקלים לחודש, לשלוש שנים, זה סוג של הלוואה. איך שלא מסתכלים על זה, אתה מקבל תמורה, נותן כסף כל חודש, מחויב למספר חודשים, אתה לא יכול לברוח מזה, לא ימינה, לא שמאלה. הגרוע ביותר זה שאתה לוקח הלוואה להלוואה, ובאמצע 36 חודשים אתה לוקח עוד מכשיר, ואת ההוא אומרים לך נזכה ולא נזכה, ובסוף אתה מוצא את עצמך משלם על 3-4 מכשירים, סכומים שמגיעים לכמה מאות שקלים, אם לא אלפי שקלים. זה לא כולל בכלל את החשבון החודשי שלך.
נכון.
עוד לא שלחת מה שנקרא SMS אחד. אז למה הישראלים כל כך אוהבים הלוואות? כי מה? כי זה פלסטר רגעי כזה?
זה פלסטר, קודם כל זה פלסטר רגעי. אנשים שהולכים לקבל את ההלוואה או קונים, כמו שאתה אומר, זה לא משנה אם זה סלולרי או כל מוצר אחר, בתשלומים שבעצם אין לך אפשרות לעצור אותם בשום שלב.
נכון.
המחשבה היא שיש הרבה אופטימיות, שאני אתאזן, אני אמצא מתי להחזיר את הכסף, או איזשהו סטריאוטיפים, מושגים של אנשים שחושבים שהם ההלוואות רק יקדמו אותם בחיים, ייתנו להם לקנות בעצם את כל מה שהם רוצים כאן ועכשיו בלי לחכות, ומי יודע מה יהיה מחר, אולי נמות בכלל. זאת אומרת, יש כל מיני חשיבות כאלה, סטריאוטיפיות שהן מאוד לא נכונות מבחינה כלכלית, אבל, והדבר הכי הכי נפוץ ששמעתי זה, אבל כולם חיים ככה.
אז בואי, לפני שאנחנו מגיעים לכולם חיים ככה, בואי ניתן עוד כמה דוגמאות של הלוואות. כרטיס אשראי זה סוג של הלוואה. אתה מקבל מהבנק פלסטיק עם סכום כסף שאתה יכול להשתמש בו. מתי תחזיר זה כבר עניין שלך מול הבנק, אבל גם כשאת נכנסת לסופר וקונה קנייה חודשית או שבועית או דו שבועית בסכום של 1,000 שקלים ומחלקת אותה לשלושה תשלומים, לקחת בעצם באותו רגע הלוואה. אנשים שוכחים שחודש לאחר מכן הם הרי גם יקנו ב-1,200 שקלים וגם יחלקו לשלושה תשלומים, וחודש לאחר מכן עוד פעם יעשו את אותו דבר, ובעצם מה יקרה בסופו של דבר אחרי שלושה חודשים הם ישלמו כל חודש את אותם 1,200 שקלים, רק שחלק מהם דחויים עם ריבית. זה אומר שאתה בכלל מכניס את עצמך פה ללופ של ריביות, של התחייבויות, של הגבלות. גם האשראי בתוך הבנק, האשראי שלך בתוך הבנק, מותר לך למשוך עד 20,000 שקל מינוס, זה גם סוג של הלוואה. אתה בעצם לוקח מהחשבון חובה, ומתישהו אתה צריך להחזיר. עכשיו, דרכנו הרבה פצעים. זרענו מלח על הרבה, על הרבה, בוא נאמר, על הרבה מוגלות, פחות מאזינים, אומרים, טוב, בסדר, מה, איך חיים, מה? איך חיים בלי זה? איך מגיעים למצב שבעצם אנחנו יכולים להשתמש עם, מה, אנחנו עושים הלוואה לעצמנו, ליתרה שלנו? נורא פשוט לדבר, אבל קצת יותר קשה להביא את את עצמנו למקום הזה של בלי.
כן, נכון. כמו שאמרת, זה באמת לופ, איזשהו כדור שלג. איך חיים עם זה? צריך באמת ללמוד, קודם כל, באמת להתנהל נכון. כשאתה מתנהל נכון, חי ממה שיש לך, מוציא רק במידת האפשר, אז ברור שקודם כל אתה לא תצרוך כספים נוספים שהם לא שלך, ואולי אפילו תצליח לחסוך. זה בעצם מה שאנחנו בדרך כלל מלמדים, מנסים לעשות. ואז אם נשאר לנו פער מסוים של חיסכון, החיסכון הזה הוא זה שישלם את המטרה הבאה שלי. זה לא משנה אם זה סלולר או חופשה בחול או השכלה גבוהה לילדים. whatever בן אדם יחליט שהוא רוצה לעשות, הוא ישלם עם הכספים העודפים שלו. וגם בתוך ההלוואות, זאת אומרת, גם בן אדם שכבר מסובך עם הלוואות וכבר נמצא במצב הזה ורוצה לצאת מהעניין, אז יש שיטות לעשות את זה בצורה כמובן תהליכית, וזה משתנה פר משפחה, אבל זה באמת לרכז הלוואות למוסד אחד, לנסות לחסות כמה שיותר עם תוכניות כאלה ואחרות שצברנו באותו זמן, כי האבסורד הוא שאנחנו מוצאים אנשים עם הלוואה של 50,000 שקל מהבנק, והוא משלם עליה ריבית של 12%, לעומת איזה תוכנית חיסכון שהוא שומר בצד של 30-40,000 שקל, שהוא מקבל עליה אולי 1.5%, 2% במקרה הטוב. ובעצם אנחנו מנסים להסביר מה הטעם. אתה מקבל כאן בקושי 2%, אתה משלם כאן כמעט 12%, זה פער של 10%, שאתה משלם לבנק, אין לך חיסכון, יש לך רק חוב. ואז אנחנו מלמדים אנשים כן לחסות את ההלוואות, כן לרכז אותן ולחפש, אם כבר ממש צריך ואתה יודע שאתה יכול, לחפש את ההלוואות הזולות ביותר.
אז בעצם מה את רוצה להגיד, שמינוס זה באמת לא עניין של כסף אלא עניין של התנהגות?
רק התנהגות, בפירוש רק התנהגות.
וואי, כמה אנשים מתעצבנים עלינו עכשיו שהם שומעים. יאללה, אתם מבינים, חיים שלכם, הבן שלי צריך נייקי, מה אני לא אקנה לו נייקי? כן, זה התנהגות, לקנות נייקי זה התנהגות.
בדיוק, וזה גם ללמד את הילדים שלנו את ההתנהגות הזו. זה אנחנו קונים לו את אותו נייקי וקונים לו את האייפון, ומלמדים את הילדים שאנחנו יכולים לחיות ממה שאין, והילדים גדלים והם עושים בדיוק את אותו הדבר, וזה גלגל הולך וחוזר, וגם הם יצריכו הלוואות, ובסוף אנחנו בתור הורים לא רק נשלם את המינוס שלנו, אלא גם את המינוס של הילדים כשגדלו.
שמעתי איזשהו מומחה לכלכלה בימים האחרונים, דיברו על כך ש בארצות הברית קרסו 230 בנקים מאז המשבר הגדול, ובאירופה גם כן כל אירופה פחות או יותר אותו מספר, כ-200 בנקים. בישראל לא קרס אף בנק אחד. אמר אותו פרשן כלכלי באחד הערוצים הגדולים, הוא אמר זה בגלל שהבנקים, הישראלים כל כך חייבים לבנק, שהבנק מפחד לקרוס. זאת אומרת, יש כל כך הרבה חובות בשטח, באדמה, שאנשים לקחו הלוואות בסכומי עתק, ואם הבנק יקרוס מים, מישהו צריך, אתה יודעת, לוותר, למחוק את ההלוואות, רק בגלל זה הבנקים פוחדים לקרוס בישראל.
שומרים על קיומם.
האמת שיש בזה משהו, אנחנו מאוד 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 אוהבים הלוואות, מאוד מאוד אוהבים אשראי. ככה ממש על קצה המזלג, רק כדי לסגור את הפרק הזה, לפני כשנתיים החליטה מדינת ישראל להגביל, לעשות מה שנקרא סוף לצריכת האשראי הבלתי נסגרת בבנק, והיום באמת אזרחים לא כל כך יכולים, יש להם הגבלה מסוימת בבנק, אם יש להם אשראי של 20,000 שקלים, הם לא כל כך יכולים לחרוג ממנו. זה שינה משהו בהתנהגות של הישראלים?
לא ממש, רק בשלב הראשון, מהר מאוד אנשים למדו שאפשר להגדיל את המסגרת, וגם לצרוך, בגלל זה גם הצריכת אשראי מהחוץ-בנקאי כל הזמן, כרטיסי אשראי ומוסדות חוץ, שהם לא הבנק. זאת אומרת, למדו גם לקחת מכרטיסי אשראי הלוואות, מה שלא היה כל כך נפוץ בהם, היום זה ממש ממש נפוץ, כרטיסי אשראי. פשוט עושקים אותנו מבחינת הריביות, ואנשים משלמים המון.
מה זאת אומרת מבחינת הריביות? את מדברת על התשלומים החודשיים, או על התשלומים שבתשלומים?
לא, על הריביות של הלוואות מכרטיסי אשראי.
הבנתי, הבנתי.
הם נותנים את זה מאוד בקלות, אני מקבלת כל הזמן טלפונים מכרטיסי אשראי. אנחנו יכולים לתת לך 30,000 שקל, תקחי, בלי ערבים, בלי ביטחונות, במיידי, באקספרס. וכשאני אומר, אז אני לא צריכה הלוואה, אז אפילו הטלפנית כבר נדהמת מהקו השני. איך יכול להיות? יש לך פה 30,000 שקל לקחת בלי ביטחונות ואת לא לוקחת. זה העניין שאנשים פשוט גם הגדילו מסגרת בבנק, גם התחילו לקחת ממקורות אחרים, וקצת גם נזלו לשוק האפור ולכל מיני קבוצות פרטיות שנותנות הלוואות. זה רק הראה את מצבנו לדעתי.
אז מה, אם אני רוצה לקנות משהו לבית, אם אין לי את הכסף פשוט לא לקנות?
אם אין לך את הכסף, נכון? זה, ככה, זה לא, או, מה זה לא לקנות? זה לחסוך בשביל אותו מוצר, אם אתה לא חייב אותו במיידי. מה שחשוב זה באמת לשאול את עצמך כל אחד עם בן הזוג שלו, וגם אם הילדים לא מזיק לשתף אותם בתהליך מחשבה הזו, האם אנחנו צריכים את זה עכשיו, כאן ועכשיו וחובה? כי אם לא, אז בואו נתחיל לחסוך. אנחנו רוצים שיהיה לנו לצאת לחול בחופש הקרוב, בואו נתחיל לחסוך. בואו נראה מאיפה אנחנו מממנים את זה. אנחנו רוצים לרכוש איזשהו מוצר, עכשיו אני לא מתייחסת לזה שפתאום התקלקלה מכונת כביסה וחייבים לקנות. אבל אז עושים סדרי עדיפויות, אז אוקיי, אם החלטנו, אם אין לנו ברירה ואנחנו קונים היום מכונת כביסה בכסף שאין לנו, אז בואו נראה על מה אנחנו מוותרים בינתיים כדי שנוכל לממן אותה. זאת אומרת, זה ממש, זה צריך להיות נורא פשוט, מרוויחים 10, מוצאים 8, נהנים מהשתיים הנוספים לכל דבר אחר שאנחנו רוצים.
ולא חייב ליהנות באותו רגע, אפשר לשמור את השתיים וליהנות בחודש הבא ב-4. זה בדיוק. מי שמצליח להגיע למקום הזה, אפשר לומר שהוא מצא את הנוסחה לאורח חיים בריא כלכלי?
כן, בהחלט, בהחלט. מי שמצליח להגיע לנוסחה הזו ויודע לשמור בצד לכל מקרה שלא יקרה, לא רק לחלומות, אלא גם לכל מיני בלטמים כאלה שקורים בדרך, בהחלט, הוא יכול לחיות ברווחה כלכלית. הם חושבים שאם הם יחיו מפחות, אנשים ככה אומרים לי, אבל אנחנו נחיה פחות טוב. אבל זה לא נכון, הריביות שאנחנו משלמים כל הזמן גורמות לנו לחיות הרבה פחות טוב, כשאנחנו עם כל החובות והמינוסים והלוואות וצריכת האשראי. וכשאנחנו חיים רק ממה שיש, אנחנו חיים ממש מצוין. אז זה לא נתפס לפעמים לאנשים בראש ככה, החשיבה הזו.
כן, נכון, כי רוב האנשים מורגלים להתנהג לא טוב בנושא הזה, ואת יודעת מה, אם תרצי ויש לך זמן בימי שישי בבוקר, אנחנו נשמח ללמוד דרכך איך עושים את זה. דוקטור אורלי ידליך, יועצת לכלכלת המשפחה, מכון רדיך קריית ביאליק, אני מודה לך מקרב לב.
תודה רבה גם לכם, וחג שמח.
חג שמח.